התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט הכדורסל הישראלי התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, לצידי כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה שלומך עומר?
מעולה, שבוע גדוש מאחורינו ושבוע עוד יותר גדוש לפנינו.
וואו, כמה כדורסל ישראלי יש לנו לדבר עליו עכשיו, בין אם זה סיום הסיבוב הראשון בליגת העל, בין אם זה הבלגן של מכבי תל אביב, יש כל כך הרבה נושאים שנוכל לעסוק בהם. ובאמת, לפני שנתחיל, הפרק הזה יתחלק לשני חלקים למעשה. בחלק הראשון נדבר קצת על המשחקים האחרונים של קבוצות הליגה והסיפורים המעניינים שיש סביבם, וכמובן בראשם מכבי תל אביב והמצב שלה. ולאחר מכן בחלק השני באמת נתחיל לדבר על נבחרי הסיבוב הראשון בליגת העל. אם זה יהיה מוצלח נעשה את זה גם בסיבובים הבאים, כך שיהיה מאוד מעניין. ובסוף הפרק יהיה לנו שוב איזה סוג של שעת סיפור, הפעם הסיפור הקצר יהיה שלא אומר, כך שלא תרצו לפספס את זה. ובואו באמת ניגש לעניינים ונתחיל עם הפינה הקבועה, שחקנים שלא מדברים עליהם מספיק. עומר, איזה שחקן לדעתך לא שמים לב אליו מספיק בתקופה האחרונה?
אז אני חושב שהשחקן שהכי עובר מתחת לרדאר, אני לא השתמשתי במונח לא שמים לב אליו מספיק, כי אני חושב שהגארדים של מכבי תל אביב שמו לב אליו, גיל בני. גיל בני מתגלה בשבועות האחרונים, וזה לא רק הדרבי שבו הוא באמת נתן תצוגה, לצד אמנם כמה טעויות מפוארות, הוא נתן תצוגה מדהימה. הוא לוקדאון דיפנדר, וזה ממש לא משהו שאנחנו רגילים להגיד על ישראלי, ממש לא משהו שאנחנו רגילים להגיד על מישהו בממדים שלו. עכשיו, מעבר לרצון, ללחימה, לנחישות, שזה אחלה דבר, גיל בני עושה את עבודת ההגנה פשוט מבחינה טכנית, מושלם. הוא תמיד צעד מעבר, תמיד חזה מול חזה, תמיד מקדים את היריב שלו בכל צעד, וזה פשוט מדהים לראות. מדהים לראות ישראלי שמרוויח את הדקות שלו, לא על כישרון, לא על... שזה מעטים הישראלים שמרוויחים את הדברים האלה, אלא נטו על עבודה, לחימה ועל הגנה.
לגמרי, הוא כל כך מהיר כשהוא על הפרקט בשני הצדדים, והשחקן שאני אדבר עליו הוא דווקא רפי מנקו, שחקן בכיר בכדורסל הישראלי, אפשר להגיד, משחק בנבחרת ישראל, אבל עדיין יש תחושה שהוא לא מוערך מספיק, ודווקא העונה הוא מראה שהוא באמת ישראלי בכיר בקבוצה טובה, כמו הפועל חולון, ובטח בתקופה האחרונה הוא היה טוב מול הפועל באר שבע, אבל הוא בעיקר היה מצוין בניצחון הביתי של הפועל חולון על ברינדיזי, ובכלל הוא נותן עונה יפה מאוד. ואני זוכר קצת בקיץ חלק מאוהדי הפועל חולון לא היו נעולים עליו, אבל רפי מנקו באמת נותן עונה נהדרת גם בנבחרת. הוא היה מעולה, יש לו את כל החבילה, הגנה, קליעה. נכון שהוא לא מושלם באף תחום, אולי אפשר להגיד, אבל דווקא זה מייצר את השחקן השלם שהוא, וזה אחרי עונה שבה הוא ירד ליגה עם, בצרפת, עם שלון, ככה שכן היו חששות מוצדקים לגבי ההגעה שלו, אבל פעם ראשונה שהוא באמת משחק חלק מרכזי בקבוצה ישראלית מובילה, אחרי שבימים הראשונים שלו בהפועל ירושלים הוא כן קיבל הזדמנויות, אבל הפעם הוא באמת חלק בלתי נפרד מהקבוצה של מאוריציו בוסקליה, וחולון פשוט לא יכולה בלעדיו. עכשיו נעבור לדבר על מכבי תל אביב והבלגן סביבה, יאני ספרופולוס, ההנהלה, מפוטר, לא מפוטר. עומר, למה הנהלת מכבי תל אביב מחכה אחרי ההפסד בדרבי? אין שום שינוי חדש בקבוצה. נכון, ג'יימס ננלי לא טס למונקו, וזה חתיכת סיפור, כי הוא כנראה לא ילבש שוב את המדים של מכבי תל אביב, אבל עומר, באמת, מה קורה עם מכבי תל אביב והנהלה שלה?
אני רוצה לתקן אותך, הבלגן הוא לא סביב מכבי תל אביב, הבלגן הוא בתוך מכבי תל אביב. ואני חושב שאמרתי לך באחד מהפרקים הקודמים, שאם מכבי תל אביב לא תחליט על הכיוון שאליו היא הולכת, היא תישאב לבלגן התקשורתי סביבה. וזה בדיוק מה שקורה בימים האחרונים. ישיבות חירום של ההנהלה באישון לילה שמחליטות את אותן החלטות, זה רק דוגמה להתנהלות שפשוט אי אפשר להבין אותה. עכשיו, אם נדבר על ההחלטה עצמה של להשאיר את יאניס, אנחנו כבר באמת לא חיים על ידי אנחנו מזמן לא חיים על ידי הדלק של אותה עונה שנגמרה בגלל הקורונה. מכבי תל אביב לא משחקת כדורסל טוב. מכבי תל אביב לא נראית כמישהי שרוצה לנצח. לא נראית כמישהי שיכולה לנצח. וברגע שהדבר הזה קורה מול ענקיות אירופה, בסדר. מבינים שהקבוצה עדיין לא שם. אבל ברגע שזה קורה באופן קבוע מול קבוצות ליגה, להתקשות בניצחון מול גליל עליון, להפסיד דרבי בבית, באיזה עונה של מכבי תל אביב, הפסד של דרבי בבית לקבוצה שעד לפני רגע לא הייתה בשמינייה, באיזה עונה זה מתקבל הדבר הזה? ההנהלה של מכבי תל אביב איבדה כיוון ונשבה לבלגן תקשורתי נטו בגלל שהיא מסרבת להחליט על הכיוון שלה.
100%, וזאת באמת בעיה מאוד גדולה. מקצועית אין כל כך הרבה מה להרחיב. זה היה עוד משחק צמוד שבו יאניס הפסיד לזנית, כמובן מאז הפרק האחרון שלנו, ומאז כמובן הגיע ההפסד לדרבי שממש העמיד את יאניס בסיטואציה בעייתית שמתווספת לשבעה הפסדים ברציפות ביורוליג, ולי זה פשוט תמוע כל העניין הזה, למה ההנהלה מחכה, בטח כשעודד קטש יושב בחוץ, ונכון, היסטורית הוא לא מאמן טוב מיאניס ואופולוס, אבל כרגע יש חובת זעזוע, ואני לא בטוח שזעזוע עם ג'יימס ננלי יושב בחוץ, זה בדיוק הפתרון, כי א', מכבי תל אביב לא הביאה שחקן חדש, זאת עוד בעיה גדולה, ב', ננלי, נכון, הוא לא שיחק טוב במשחקים האחרונים, מזיק, לקבוצה, נראה לי אין פה ספק בכלל, אבל איפה הפתרון של מכבי תל אביב? למה לא מגיע שחקן חדש? אוקיי, יש תירוצים וג'י ליג ו-NBA והכל יפה, אבל לא בתנאים האלה, קבוצות יורו ליג אחרות מחזקות את הקבוצה, וג'יימס ננלי גם לא עסק בדיוק כל הזמן בכדורסל, הוא היה בכל מיני דברים ברשתות החברתיות, בשעות מאוחרות, לפני הדרבי, זה כבר מגיע באמת לגבול של פרידה, לאף אחד אין ספק שהסיפור איתו נגמר, ויאניס אין כל כך הרבה מה להרחיב לגביו, לדעתי הריב שלו עם ג'יילן ריינולדס היה לגמרי מיותר, מכבי תל אביב עדיין הייתה ביתרון, לדעתי שם הוא חרץ את גורלו של המשחק בעצם, אבל חוץ מזה הגענו לנקודה שבה ליאניס אינו בשליטה, וההנהלה היא זאת שהשמה פה, ובעניין קטש לי זה נראה מהצד, להרבה מאיתנו אפשר להגיד, שכנראה מישהו לא רוצה את עודד קטש בקבוצה, כי השם שלו אפילו לא מועמד, אפילו גיא גודס השם שלו ככה צץ כמועמד, ולי זה מאוד מוזר, כי איזה שם יכול להמשיך למלא את ההיכל, גם אם הקבוצה לא במומנטום טוב, נראה לי שזה עודד קטש, ובטח לא גיא גודס במצב שנוצר עם המומנטום של שני המאמנים האלה, ככה שכנראה התשובה תמונה במישהו שלא רוצה את עודד קטש, במכבי ההנחה הרווחת היא כנראה ניקולה וויצ'יץ', אבל אי אפשר לדעת, ובכל מקרה מה שזה לא יהיה, משחקי אגו בתקופה הזאת זה הדבר האחרון שמכבי תל אביב צריכה, כי העונה הזאת הולכת לה לאיבוד לא רק ביורוליג, אלא גם בליגה, וגם סקוטי ווילבקין נראה אבוד ככל שיש עוד ועוד משחקים, סקוטי ווילבקין לא משחק טוב בדרבי, זה דבר נדיר, אבל זה קרה, ומחמאות משם מקצועית, אולי רק לאנטה זיזיץ', טיפה קינן אבנס, אין כל כך הרבה דברים חיוביים להגיד, אומר.
לגמרי, אבל אני רוצה להתחבר שנייה לעניין עודד קטש. כי בשאלת המאמן המחליף, או בזר המחליף לננלי, או בחיזוק, אם וכאשר יבוא, צריך להבין האם הזעזוע הוא זעזוע לצורך פרקטי, או זעזוע לצורך זעזוע, כמו שאתה אומר. מה זה אומר? אם הזעזוע הוא לצורך פרקטי, אז עודד קטש, בקבוצה עם אנטה זיזיץ', ג'יילן ריינולדס וג'יי כהן, שיהיה בהצלחה לכל המעורבים בעניין. הדבר הזה לא עובד. אני רוצה לראות את ג'יי כהן ואנטה זיזיץ' שומרים הגנת חילופים. לא, זה באמת יהיה מרתק. בקיצור, אבל, מה שאתה אומר, אני מתחבר אליו. מכבי תל אביב בשלב שהיא צריכה זעזוע, וכל זעזוע. משהו שיניע את המערכת, משהו שיגרום לה לשחק כדורסל אחר. החזון של יאניס פירופולוס היה, לפחות איך שאני רואה את זה, כן? היה לשחק כדורסל בידודים, מה שנקרא מאורגן. משהו שמאוד מזכיר את מה שיוסטון עושה עם... או אפילו ברוקלין עושה עם, עם הכוכבים שלה, או יוסטון עשתה אז עם ארדן, מנסים איזה, לארגן תרגילי בידוד מאורגנים, למקסם את הריווח, למקסם את הפעולה של השחקנים האחרים. וכרגע אנחנו רואים כישלון קולוסלי בדבר הזה. ואני חושב שהדבר שהחלפה של מאמן, וכל מאמן יכולה לגרום למכבי תל אביב, זה לשחק יותר משוחרר, הרבה פחות מהודק, כמו שיאניס מחזיק את הקבוצה כרגע ופוגע בה. ולכן נראה לי שמכבי תל אביב, אם היא רוצה להתקדם איכשהו, זה לא בהחלפה של זר אחד או שתיים. זה באיזשהו ניעור שירים את המערכת.
ושוב, בעניין של קטש והנהלה, לי זה נדמה שכל עוד הם לא מפסידים כסף ומאבדים אותו מהקהל, אז הם שלמים עם כל דבר, בין אם זה יאניס מאמן, ובין אם זה עודד קטש שיכול למלא את היציעים, ובגלל זה נראה לי תמוע. אני לא חושב שהאחל לא יהיה מלא ב-10,000 איש, אם עודד קטש יהיה המאמן, לדעתי צריך להחתים אותו בחוזה לעונה וחצי, אם יש סיום עונה גרוע גם תחתיו, אז נראה לי שני הצדדים יבינו את המסר בקיץ, וימצאו איזשהו הסכם להיפרד בכל מקרה, כל העניין הזה מוזר לי, ובמונקו, שוב, בגלל שאין תחליף לננלי, אי ההגעה שלו לא בהכרח עוזרת לקבוצה, ולדעתי, מה שזה יגרום זה להרבה דקות של קלויארו, שהוא כן מסוג השחקנים שנלחמים על יאניס, וככה נשים מימור קטן פה, לדעתי, מכבי תל אביב לא תנצח, וזה יהיה הסוף של יאניס, בטח כשהקלאסיקו עורב מעבר לפינה, ו... אפשר כל כך הרבה תרחישים מדהימים להמציא לקראת המשחק הזה, האם עודד קטש יאמן בארנה מול ירושלים וכולי, מה דעתך, האם מכבי תל אביב תנצח מול מונאקו, מה דעתך יקרה עם יאניס?
דבר ראשון, בוא נקדים ונגיד, אני חייב פשוט להתחבר לנושא עודד קטש, כי אמרת שאם יהיה סיום ונערה, אני לא מצליח לראות, עודד קטש אמר, אמר פעם, שאם יש שני דברים שהוא לא מסוגל לעשות, זה הוא לא מסוגל לאמן סקוררים, והוא לא מסוגל, ואנחנו מכירים את השיטה ההגנתית וההתקפית שלו, הוא צריך גבוהים אתלטיים, מהירים, מוסרים, רצים. את שני הדברים האלה אין לו במכבי תל אביב, ששני השחקנים המובילים במכבי, זה זיזיץ' ווילבקין, שאחד מהם הוא סנטר, לא מהיר, לא מוסר ולא נייד, והשני הוא סקורר, אנחנו מבינים לאן קדנציה של קטש יכולה ללכת שם, רק לכיוון אחד. בנוגע למונקו, כרגע ובלי ננלי, הסיכויים של מכבי נראים מאוד 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 קלושים, כך שאני אאמר על מונקו, אבל אני רואה את הקולות במכבי תל אביב קצת אחרת ממך, ואני חושב שיאניס יישאר.
נכון, זה באמת יכול לקרות, כי הם עוד לא הביאו שחקן רכש, ותמיד יהיה עוד תירוץ להגיד למה הוא כן נשאר, ובאמת אלוהים ישמור אותנו מכל הסיפור הזה, אבל בוא נחלק קצת מחמאות, הפועל תל אביב, לפחות מבחינת הכדורסל, אני לא אדבר על דברים שקורים ביציע, כמובן שגם הצד השני לא בדיוק נקי, אבל, אבל היו כמה דברים לא בדיוק ראויים שם, אבל מבחינת כדורסל, וואו, ג'יימס יאנג פשוט להט בהיכל, ואנחנו יודעים כמה זה קשה לשחקן בליגה לבוא ולעשות את זה מול מכבי תל אביב, ביד אליהו, ג'קובן בראון הביא את הווינריות שלו אחרי הסערה הגדולה, עידן זלמנסון עם עוד משחק נהדר, פשוט השפיל את קבוצת נעוריו, שתי שלשות רצופות במהלך הרבע השני, ברטימור הביא את המנהיגות, ג'יי פי טוקוטו מצוין לאורך הערב, כמו שאמרת גיל בני היה נהדר, ג'וש אורנס עם חסימה גדולה על ווילבקין, ודני פרנקו זה מאמן שידע, כשרצו לחתוך אותו לפני המשחק מול הפועל חולון, הוא ידע שזה יכול להיות ההזדמנות האחרונה, והוא בא עם סכין עם השיניים וניצח את אותו משחק, ומאז הקבוצה במצב הרבה יותר טוב, כך שקרדיט לכולם, כי דני פרנקו, אם נגיד את האמת, הוא מאמן די underrated בכדורסל הישראלי, למרות ההישגים שלו. מה אתה יכול להגיד באמת על הניצחון הגדול של הפועל תל אביב בדרך למקום בגביע המדינה ולמפגש עם הפועל ירושלים?
אז הפועל תל אביב יכולה להיות סופר מרוצה מעצמה. אפשר להתווכח על האם מענק לשחקנים על ניצחון הוא מענק ראוי, לא ראוי. אבל מקצועית, חד משמעית, אבן דרך בהתקדמות של הפועל תל אביב, ההתקדמות המשמעותית מאוד שהיא עשתה מתחילת העונה. אני חייב להגיד שההגנה שלה היא זאת שהרשימה אותי בעיקר. היא נטרלה את האיומים של מכבי תל אביב, הלחץ הזה של גיל בני, והאמת של כל גארד שנכנס בהפועל תל אביב, גם ברטימור, אפילו ג'קובן בראון לפרקים, גרמה למכבי תל אביב להתחיל ולהיכנס להתקפות שלה מאוד 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 מאוחר, ואת ההתקפות האלה ידע בדיוק לנטרל את האיומים המסוימים במיקומים המסוימים, שזה סימן גם לקבוצה מאוד מאוד מאומנת ומתוכננת, וגם לתכנון מקדים והכנה נהדרת של דני פרנקו. אם יש נקודה לשיפור שהפועל תל אביב חייבת לקחת במשחק הזה, זה ההתקפה שלה, דווקא ההתקפה שלה. כי ערב ענק הזה של יאנג וטוקוטו לא יהיה לכל ערב, זה בטוח, ואנרגיות מטורפות כאלה מהקהל משני הצדדים לא יהיה לה גם כל ערב. הם חייבים להתחיל לעשות את ההתקפות שלהם עם הרבה יותר פואנטה, ופואנטה שהיא הרבה יותר ניידת. כרגע הם מנסים למצוא פואנטה מאוחרת וסטטית, ושיש לך שוב ערב כליה כל כך מדהים, זה מדהים, ושאין לך זה פחות. הם חייבים יותר אופציות, הם חייבים לפתוח את המשחק, ואני חושב שדני פרנקו מנסה לעשות את זה לאט לאט. במשחק מול מכבי הוא עושה בדיוק מה שהוא צריך, הלך על השחקנים החמים, ומה שנקרא שחט אותם עד הסוף, אבל לטווח ארוך הוא חייב להשתפר.
נעבור משתיים מהקבוצות היותר גדולות, או יותר נכון המועדונים יותר גדולים בכדורסל הישראלי, למועדון גדול אחר, הפועל ירושלים, ניצחון 73-69 על מכבי ראשון לציון, לא מרשים בכלל, אבל עדיין ניצחון, למרות איבוד היתרון הגדול, רטינו בסואן הצטיין וקלה סל חשוב קרוב לסיום, גם שון קילפטריק היה נהדר, הכריע את המשחק מקו העונשין, סולימן ביימו מחצית ראשונה טובה, חוץ מזה אין הרבה מה להרחיב בירושלים. עומר, עד כמה הניצחון הזה הוא עדיין חשוב בכל זאת, וגם מה אתה יכול להגיד על ההחתמה החדשה ג'ון אגבונו, יש לך כתבה נפלאה באתר עליו.
אז דבר ראשון אני חייב להגיד, נתחיל מקודם ירושלים, שמשחקי הליגה האלה מתחילים מעט מעט להדאיג, וצריכים להדאיג את יותם אלפרין. מה שנקרא, לא בקטע רע. האם ירושלים ערוכה באמת להעלות את הרמה? ניצחון דחוק מול מכבי ראשון לציון, וניצחון ביכולת לא משכנעת מול הפועל תל אביב, וכל מיני כמעט ניצחונות בליגה שבסוף, כמו שאתה אומר, הם חשובים, והעיקר זה לנצח, לפחות כרגע. אבל לקראת השלבים המכריעים, גם הגביה, גם אירופה, וגם כמובן ככל שמתקדמת הליגה, ירושלים צריכה לשאול את עצמה, האם היא מסוגלת עכשיו שהבעיות המהותיות נפטרו, הקבוצה משחקת ביחד, ההגנה התעדקה, ההתקפה זורמת יותר, האם עכשיו היא מסוגלת לבסט ולשמר את הרמה, כל משחק וכל שבוע, פעמיים בשבוע, ואם היא תהיה מסוגלת לעשות את זה, זה ימדים, כרגע היא לא שם. אולי היא לא שם כי לא היה לה הזדמנות להעלות את הרמה, ואת זה נראה בשבת, אבל אולי היא לא שם כי היא לא יכולה להיות שם, ויותם אלפרין צריך לחשוב על הדבר הזה. בנוגע לג'ון אגבונו, הוא מביא כלי התקפי לפועל ירושלים שלא היה לה עד עכשיו, שזה שחקן פיק אנד רול אמיתי. סולימן בריימו מביא הרבה מאוד אלמנטים בפיק אנד רול, שורט רול, פיק אנד פופ וכולי, אבל שחקן שמתגלגל עד הטבעת ויודע לסיים שם, לא היה כרגע להפועל ירושלים. והכלי התקפי הזה ביחד עם הנתונים הפיזיים שלו, יעזור ליותם אלפרין לבסט את ההרכבים שלו. הוא יביא לו עוד ורסטיליות הגנתית, יאפשר את העובדה שאגבונו ישחק ביחד עם עוד דיפנדר, ובריימו ישחק עם הרכבי סמול בול, ומביא באמת הרבה מאוד ורסטיליות ואפשרויות ליותם אלפרין, עם מה שנקרא הרכב החדש הזה. אני חושב שזו החתמה מעולה מבחינת ירושלים, היא תעזור לה לשמר את הרמה, לשחק עם הרכבים ולגרום לדבר הזה שעד עכשיו היה, שהוא היה טוב אבל עדיין ברמה בינונית, לעלות רמה, לרמה שהיא רוצה להיות ולרמה שהיא צריכה להיות, שזה הרמה של אירופה, של לקחת תארים בליגה, שם היא רוצה להיות ושם ג'ון אגבונו מביא אותה.
אני גם שומע הרבה דברים טובים על אגבונו, ותהיה עוד כתבה עליו באתר, הפעם שלי, ולא יותר מדי בנוגע לעומק בפן המקצועי, אבל כן קצת על זה גם ועל האישיות שלו. ונעבור לדבר על מכבי ראשון לציון. אלון שטיין, אפשר להגיד, עמד כמעט בגבורה במשימה שלו כמאמן זמני לפני הכניסה של דרור כהן לעניינים, והמינוי של דרור כהן הוא מעניין מאוד, בגלל שבקיץ אף קבוצה לא רצתה אותו כמאמן ראשי בליגת העל, והפעם זה דווקא מסתדר, והוא גם העוזר המאמן של גיא גודס בנבחרת ישראל, ככה שזה מאוד מעניין לראות איך כל הדברים האלה קורים, ושתוך כדי שהוא יעבוד עם גודס בנבחרת, הוא יאמן את מכבי ראשון לציון. כמובן שהוא היה חלק מהמערכת של ראשון, אז היה לו יותר קל לעבור למועדון, אבל באופן כללי הוא לא תכנן לאמן העונה בליגת העל, לא משנה מה הסיטואציה הייתה, ברגע שדחו אותו ולא היו לו הצעות, וכנראה שתוכניות משתנות, הוא כן מקבל הזדמנות גדולה להוביל את הקבוצה בליגת העל. בפן המקצועי, two all away, יחתי שלשת ניצחון, אבל הוא צריך לקבל קרדיט גדול על הקאמבק שהוא הוביל, קריס קלייברן נראה מנותק רוב המשחק, מוריס ווטסון לא היה במשחק טוב, אבל לרוב הוא אמור להיות טוב כמו שהוא היה במשחקים הראשונים. בקבוצה טל פלד עם פלוס מינוס מעניין, פלוס 12, למרות שהוא לא השפיע, אז אולי זו איזושהי נקודה שהקבוצה יכולה לקחת לעתיד. גיא פלטין, סל ראשון לשתיים, נועם דוברת עם עוד משחק לא טוב, ואלון שטיין, כששאלתי אותו למה דוברת לא שיחק במחצית השנייה לדעתי בכלל, או כמעט לא שיחק, אז הוא אמר, אנחנו קבוצה שממש נלחמת על ההישארות בליגה, ואין מה לעשות, זאת הסיטואציה, והוא אוהב את נועם יותר מכל, הוא עבד איתו בנבחרת הנוער, ושום דבר לא אישי כמובן. דיימון סימפסון שיחק 39 דקות, זה כבר המון, והקבוצה הזאת זקוקה לגבוה, ואלון שטיין יודע את זה, איגור קולשוב טעם קצת, אבל באמת לקבוצה הזאת חסר עומק. האם לדעתך דרור כהן יכול להציל את הספינה הטובעת או שלא? זה מאוד מוקדם לאמר, אבל לדעתי כנראה לא, בטח כשהקבוצות האחרות מתחילות לצבור ניצחונות, ולאו דווקא באשמתו. אני פשוט חושב שהסיטואציה הזאת היא קשה לכל מאמן שהיה מגיע. כמובן שהיה אופציה של מאמן זר, אבל ירדה מהפרק, כנראה בגלל עניינים כלכליים והבאת עוזר מאמן.
אז לשאלתך, במילה אחת, לא. בשני מילים ממש לא. מכבי ראשון לציון היא עולה, לא, היא יורדת לא רשמית כרגע. היא בסטטוס הזה, ואני חושב שהמשחק מול ירושלים הדגים את זה בצורה הכי חד משמעית. נכון, ירושלים עשתה מה שנקרא את הפדיחה שלה, ונתנה למכבי ראשון לציון איכשהו להתקרב, אבל ראשון לציון שיחקה נגד הפועל ירושלים ביום שבת, כמו קבוצת ליגה לאומית, ממש עם אותם עקרונות, שחקן שמשחק, דיימון סימפסון שמשחק מעל 35 דקות, כל התקפה מקבל את הכדור בפוסט-אפ לבידוד, ועוד איזה, וטו-אולווי שמקבל איזוליישן מהלך אחרי מהלך, ועושה מה שהוא רוצה, זה לא עובד בליגה שלנו, במיוחד שאין עוד קבוצה חלשה כמו ראשון לציון. כל שאר הקבוצות, מי פחות מי יותר, עם איזשהו זהות, איזשהו בסיס, איזה שהם שחקנים שהם העוגן שלהם, לראשון לציון פשוט אין כזה. אין שחקן בעל הבית, אין שחקן שאפשר לסמוך עליו, שעושה את הפעולות הנכונות, ושפועל, ושפועל כדי איכשהו להחיות את המשחק ההתקפי שלהם. אני באמת לא רואה איך ז'ליקו ברדוביץ' יוכל להשאיר אותם בליגה.
אז בחמישי הקרוב ראשון עם עוד אתגר מול הפועל גליל עליון בחוץ, כמובן עוד ניגע בקבוצות האלה, ונעבור אחרי ירושלים לקבוצה בחירה אחרת בכדורסל הישראלי, הפועל חולון, ניצחון דחוק בקונחייה 75-74, ושם אפשר להגיד ניצחון זה ניצחון, כי לשחק בחוץ זה אף פעם לא קל, בטח כשהחל טוטו הוא כל כך משמעותי עבור חולון, ונכון, היא קלה רק 6 נקודות ברבע האחרון, אבל נהנתה מעוד ערב טוב של קריס ג'ונסון, רפי מנקו, כמו שאמרתי קודם, סל ניצחון של גיא פניני, מי אם לא הוא, גם יכולת טובה של מייקל קייזר, עידן אלבר לקח הרבה ריבאונדים, קלה שלשה שם, ג'ו רגלנד היה טוב בעיקר במחצית הראשונה, בצד של הפועל באר שבע, ג'וניור איטו חזר מפציעה ורשם מחצית שנייה גדולה, דרק פאודון היה בסדר גמור, אמיר בל תרם את שלו, אהבתי מאוד את הדקות של בן אייזנארט שסיים מתחת לסלים יפה, הראה את חוכמת המשחק שלו וחבל בשבילו שזה לא נגמר בניצחון. כמובן אתר ספורט סרבי הוא באמת אחד האוהדים היותר גדולים של בן אייזנארט, אם לא האוהד הכי גדול, הוא באמת מספק יכולת טובה מאוד לאחרונה, וזה עוזר לבאר שבע בטח בדקות שפאודון לא משחק. מעבר לזה, עמית זיס פתח טוב, נחלש בהמשך, קודי דמפס החתיא ככה קרוב לסיום, וליבדיוטיס עדיין מחפש ניצחון בכורה בבאר שבע, והלוח משחקים שלו עכשיו, הוא קצת קשה וזה לא, הוא עוד לא השיג אותו ולא נראה שהוא ישיג אותו עדיין. עומר, מה דעתך על המשחק הזה מהצד של חולון, מהצד של באר שבע גם?
כן, אז הפועל באר שבע, שוב אני אומר את זה, ואני אומר את זה אחרי כל הפסד שלהם, וזה קצת חבל שאני אומר את זה אחרי כל הפסד ולא אחרי כל ניצחון, כי הייתה שווה ניצחון במשחק הזה. הפועל באר שבע יכולה להיות מרוצה מעצמה, היא באמת הציגה יכולת פנטסטית יציבה, מה שהיא מצפה, השחקנים שהשיגו את התוצאות, השיגו אותם, מה שנקרא עם עבודה קבוצתית, בין אם זה פארדון, בין אם זה דמפס, כמו שאמרת, בין הייזנארט עם יופי של דקות, אז באר שבע לדעתי יכולה להיות מרוצה מעצמה, ואין שום סיבה שהיא לא תציג, ניצחון בכורה מול גליל עליון, ואני מניח שבאמת גרף השיפור הזה שאנחנו מתחילים לראות את באר שבע עולה ומטפסת בו ימשיך. חולון צריכה להיות מעט מודאגת בעיקר מהרכש החדש שלה, שאני חושב שהציפייה הייתה שהוא יהיה עוד איזה מנוע התקפי למכונת כולה הזאת שהייתה בתקופת רק ג'יימס, רק ג'ו רגלנד. ואני חושב שלא מקבלים את התפוקה הזאת, לא מקבלים אפילו משהו שקרוב לזה מאדם סמית שמשחק נגד באר שבע קרוב ל-20 דקות ובעצם לא עושה כלום. אני חושב שיחס אסיסטים עבודים שלילי יש לו, אני חושב שזה גם עודף כמה משחקים. בקיצור, פועל חולון מאוד מאוכזבת מהרכש החדש שלה, ובצדק, והיא צריכה למצוא דרכים יצירתיות. אני לא יודע אם יש עוד סיכוי לעוד איזה החתמה, אבל לפחות דרכים טקטיות ומקצועיות, איכשהו להחיות את המכונה הזאת מחדש, זה אפשרי, יש כישרון בסגל הזה, אבל עכשיו זה נהיה הרבה יותר קשה.
חולון כבר מערכת את עירוני נס ציונה, מי לדעתך תנצח? אני אומר חולון.
קשה לדעת, משחק בית זה משחק בית של חולון, אבל נס ציונה באמת נראה שלמדה את הלקח לדעתי רצף של שני הפסדים, ואני חושב שנס ציונה תנצח.
אוקיי, וזה באמת הטיימינג לדבר על עירוני נס ציונה, שניצחה את הפועל חיפה, 86-77, פרנק באוטלי צלף מהפתיחה, זה אחד השחקנים שלדעתי לא מקבלים מספיק קרדיט על העונה שהם עושים, באמת הקבוצה תלויה בו, כשהוא טוב, הקבוצה לרוב מנצחת, כשהוא קולה באחוזים פחות טובים, כמו נגד הפועל ירושלים, זה לא קורה, טים סוארז פשוט טרף את הטבעות, בעיקר במחצית הראשונה, דיאנטה גארט עם יכולת טובה, טל דן ונימו טישמן היו מצוינים מהספסל, ליאור קררה עם פלוס מינוס מאוד גבוה, ובצד של הפועל חיפה המומנטום נקטע, הפציעה של עמית סימחון בוודאות השפיעה, נכון שבמשחק הקודם הוא לא שיחק רוב הזמן בגלל הפציעה, אבל הפעם באמת הקבוצה הגיעה בידיעה שהיא לא עמוקה מהפתיחה וזה בטוח השפיע, ספנסר וייס פתח טוב מבחינת כליה ובהמשך הכדורים פחות נכנסו, וויל ריימן שעליו עלתה כתבה באתר באמת סיפור מרתק ועוד נגיע אליו בהמשך הפודקאסט הזה, הציג יכולת טובה מהספסל שוב, אפילו אופק אביטל תרם בצורה יפה פלוס מינוס וגם נקודות שלשות, גרגורי ורגס קלה פחות טוב אבל כן מסר הרבה אסיסטים, קדים אלן היה בסדר גמור אבל לא התעלה. מה אתה יכול להגיד יותר מהכיוון שהפועל חיפה, האם המומנטום הזה באמת נקטע להרבה זמן או שיש סיבות לאופטימיות למרות ההפסד להופיע ככה ולהיות צמודים עד הסוף במשחק חוץ, וגם כמה מילים שלך אולי על נס ציונה.
דבר ראשון, יש סיבות לאופטימיות אצל הפועל חיפה. הם כן הראו בעבר עד כמה עמוקים וחזקים הם יכולים להיות, אבל אני חושב שעיקר העניין שאתה באיזושהי, אתה בא בנחיתות כמעט לכל משחק. הפועל חיפה, עם כל הכבוד, היא עדיין לא פייבוריטית בשום משחק. המינימום שמצופה ממך זה לבוא עם איזושהי עליונות טקטית או איזושהי עליונות רעיונית. מול נס ציונה זה היה המבחן האמיתי של הפועל חיפה. נס ציונה הפסידה לכל מי שהתגר אותה ורק קצת מבחינה טקטית. בין אם זה הפועל ירושלים עם סוגי ההגנות והטיפולים ההגנתיים בגרדים של נס ציונה, בין אם זה בני הרצליה עם ההגנה האזורית שלה. ברגע שהיה איזשהו התגור טקטי לקבוצה של בנס ציונה, היא נפלה. הפועל חיפה באה לפה, שהיא יודעת את זה, והראתה פשוט, ממש שיחקה לידיים של בנס ציונה. רק ככה, ברטלי יכול להיות עם 20 פלוס נקודות, סוארז, דיאנטה, זה לא היה אמור לקרות, זה כישלון הגנתי מבחינה של הפועל חיפה. אז שוב, יש סיבות לאופטימיות, אבל אני חושב ש היא צריכה לעשות איזשהו חשבון נפש עם עצמה, ועכשיו להתחיל לבדוק איך היא יכולה ליזום מהלכים טקטיים, איך היא יכולה ליצור יתרונות מכלום, זה המפתח שלה לעלות לרמות הגבוהות.
בגביע תארח נס ציונה את הרצליה, הפועל חיפה תתארח אצל חולון, ונעבור להפועל אילת והפועל גליל עליון. אילת מתחילה לפתח איזשהו מומנטום חיובי, בזמן שגליל עליון ממש בירידה שמורגשת בשבועות האחרונים. רועי הובר עם עוד הצגה שבה הוא פשוט שטף את הפרקט, ג'סטין פטרון סיים מתחת לסלים, חסם בצורה נפלאה, קריסטיאן דוליטל קלה מבחוץ גם עבור אילת, שבאמת קיבלה יכולת טובה מכמה שחקנים עם סגל קצר, חואקין שוחמן, צוף בן משה, שמאוד אהבתי את מה שהוא תרם לקבוצה, אפילו ביון אלן לא היה צריך לקלוע הרבה. זה בצד של אריאל בית הלחמי. אצל גליל עליון אייקי רבו הופיע, גם שבון לואיס, גבי צ'צ'שווילי עם עוד משחק שפשוט כיף לראות את ההתפתחות שלו, נימוד לוי ככה היה יחסית בינוני במשחק, בייס וושינגטון תרם מהספסל, גם איתי מושקוביץ', אבל זה לא מספיק לניצחון עבור גליל עליון. ועומר, האם לדעתך המומנטומים האלה ימשיכו בכל צד? כי זה נראה שבשני הצדדים יש את הפוטנציאל הזה.
אוקיי, אז בואו נתחיל מגליל עליון. גליל עליון, דיברתי עליה כבר באחד הפרקים הקודמים, ואני אמרתי שהבועה הזאת התפוצץ יחסית מהר. לא באשמת אף אחד, לא בגלל אף אחד, אלא פשוט זה המצב. ואני חושב שהקבוצה של ברק פלג מתחילה לקבל פרופורציות לגבי מה היא שווה, וזה מה שהיא שווה, להיות צמודה עם הפועל אילת, זה מה שהקבוצה הזאת שווה. בסוף יש שם כישרון, אין שם בדיוק עומק, אין שם בדיוק שחקנים יוצרים מהשורה הראשונה, בסוף הם שואבים הרבה מאוד מימי כליאה מסוימים, ומה שנקרא מאצ'אפים ויתרונות בין קבוצות. זה מה שיש לגליל עליון להציע, וזה מה שיהיה לה להציע. ברק פלג שוב, הוא מוציא את המקסימום מהקבוצה הזאת, וכך זה יימשך. הפועל אילת בהחלט ממשיכה להיות על אותו גרף שיפור מפורסם. אני רוצה להצביע על איזשהו משהו מעניין. שמתי לב, אני בדקתי את זה, שיש מתאם מאוד מעניין בין האיכויות של רועי הובר ופאטון בהפועל אילת. כלומר, שרועי הובר טוב, אתה תגיד לי איזה משפט יותר נכון, אבל אני אגיד לך שרועי הובר טוב, ג'סטין פאטון טוב, או שג'סטין פאטון טוב, רועי הובר טוב. ואני מחבר את זה לעניין שאם הפועל אילת תצליח באמצעות ג'סטין פאטון לאיים איום אמיתי על קבוצות בתוך הצבע, יהיה לה הרבה יותר קל. לרועי הובר יהיה יותר קל ליצור לאחרים, לבר יונלן יהיה הרבה יותר קל ליצור לעצמו, לבן משה ולדוליטל יהיה יותר קל לקלוע, לשוחמן יהיה יותר קל לחתוך. הפועל אילת תלויה הרבה מאוד ביכולת של ג'סטין פאטון לייצר איום בתוך הצבע, ואם הוא ימשיך ביכולת הזאת, היא תמשיך במומנטום החיובי הנהדר הזה שלה.
אז נכון, לדעתי המשפטים האלה שניהם קשורים אחד לשני. אם הייתי צריך להכריע, אז רועי הובר באמת טוב לאורך כל העונה, אבל כשהוא יוצא מן הכלל, אז גם ג'סטין פטון יוצא מן הכלל כתוצאה מכך. ונעבור לעוד מאמן שכמו אריאל בית הלחמי חילץ ניצחון לא פשוט בכלל, עם סגל קצר יחסית, אורן אהרוני עם בני הרצליה, בלי אנדי ון וליט, בלי מוריס קמפ, אבל עם יכולת אדירה של קריס באב, שצלף מחוץ לקשת, 6-9-3, קווינטון הוקר, דאבל דאבל מרשים, כמה שלשות יפות במחצית השנייה, שון דוסון, שבאמת נראה טוב מאז אותו משחק שהוא לא קיבל אפילו דקה, היה מצוין גם כן, צ'יננו אונוואקו פשוט אדיר בשני צידי הפרקט, כמעט בלתי ניתן לעצירה. סנדי כהן, למרות שהוא לא קלה, הוא כן טעם בכל מיני היבטים, חטיפות, אסיסטים, ריבאונדים. בצד של גלבוע גליל, יכולת חלשה לאורך רוב ההתמודדות, כן כמה נקודות אור מעניינות. חמישייה לא מאוזנת, ובכל זאת, חן חלפון ניצל זאת, ורשם הופעה מאוד יפה עם 11 נקודות. עוד נקודת אור, מייקל בריסקר, מדהים, כמעט הוביל קאמבק של הקבוצה, קלה בלי סוף שלשות, בעיקר ברבע השלישי, לונדון פרנטס גילה יכולת טובה בסך הכל, סאשה קיליה ג'ונס למות הרבה נקודות לא הרשים, ואפילו רום גפן וקצת בני עשור, הם כן תרמו בצורה טובה מהספסל, אור קורנליוס ככה ממשיך תקופה של חוסר יציבות. עומר, מה אתה לוקח מהמשחק הזה?
אז אני רוצה, דבר ראשון, אלה יחסי הכוחות בין הקבוצות. אורן אהרוני והקבוצה שלו, ואנחנו נדבר על שני המרכיבים האלה, ממשיכים להרשים, ממשיכים באמצעות הרבה מאוד כלים שיש להם, ולמרות הרבה מאוד כלים שאין להם, להשיג תוצר שהוא כדורסל מאוד מאוד איכותי, וגלבוע גליל ממשיכה לא להרשים, היא שווה יותר מזה. לטעמי, וחבל שככה קורה. אני רוצה לציין שני שחקנים בכל אחד מהצדדים. הראשון זה אור קורנליוס, כמו שאמרת, משחק נפל של אור קורנליוס ברמה הזאת, הרבה מאוד טעויות, לא היה נראה מחובר בדיוק למשחק, וזה חבל כי הוא סך הכל אחרי משחק נגד מכבי ראשון לציון, נהדר, ואחרי משחקים שבהם הוא תורם יפה מול קבוצות כאלה ואחרות, הוא מגיע למשחק הזה ועושה שם באמת תצוגה שלא מתאימה לו. אבל בצד השני אני רוצה לציין בבני הרצליה כמובן את הוקר, שמסיים עם יחס אסיסטים עיבודים מטורף של 10 אסיסטים אל מול עיבוד בודד. זה רק מראה עד כמה כלים אורן אהרוני מקבל, ואני חושב שזה גם מתחבר ליכולת המצוינת של דוסון, של לונואקו, שהרבה פעמים קיבלו את הדברים האלה בעקבות מהלך שהתחיל ונפתח דבר ראשון מהוקר. ואם אורן אהרוני רוצה נקודת אור מהמשחק הזה, ויש לו כמה, אבל זאת המשמעותית מביניהם.
אז יאללה, בוא באמת נתחיל לחלק פרסים, נבחרי הסיבוב, ומי אם לא אורן אהרוני הוא האיש המתאים להתחיל איתו. יש בינינו תמימות דעים, אולי אפשר להגיד שהוא מאמן הסיבוב. אני ככה התלבטתי, יותם אלפרין או לא יותם אלפרין, אבל בסוף לדעתי אורן אהרוני מוציא מים מהסלע. יותם קיבל את הכלים, אין ספק שמה שהוא עושה זה יוצא מן הכלל, אבל אורן אהרוני בשיתוף זופר אבדיה, וכן, זה לא בושה גם לרשום חמישה זרים, כמו שהרצליה עושה, פשוט סיבוב נהדר, וראינו את הניצוצות האלה בקיץ עם מבחרת הנוער, בדרייבין, אורן אהרוני, מאמן שיודע לנצח משחקים, אין מתאים ממנו להוביל קבוצה כמו הרצליה, כמובן הוא מגיע עם התווית של הווינר מהנוער של מכבי תל אביב. מה אתה יכול להגיד באמת על הסיבוב שלו?
נערוני עם סיבוב באמת חלומי. הדבר המרכזי שהוא כמובן מביא בשורה לבני הרצליה, זו אותה הגנה אזורית מפורסמת שהרצליה פעם אחר פעם מביסה באמצעותה יריבות. ההגנה האזורית באמת היא לא נפוצה בזירה המקומית שלנו, ואורן אהרוני מביא אותה והוא מביא אותה במקצועיות באמת מרשימה. בני הרצליה מתואמת, חושבת, זה לא הגנה אזורית של שהיא מאוד טכנית, ולשכנע חבר'ה בוגרים וזרים לשחק הגנה אזורית, ששוב, זה באמת לא דבר טבעי, זה באמת שפו לאורן אהרוני. מילה רק על יותם אלפרין, אני חושב שמה שיותם אלפרין עשה הוא באמת ראוי להערכה, וחבל לי שלא, שמה שנקרא שאורן אהרוני התעלה עליו, כי באמת הקאמבק הזה, שיותם אלפרין עשה מהימים באמת מבחינת הפועל ירושלים שחורים של אורן עמיאל, בלי שום ניסיון, שהוא חודש לפני רק מסיים קורס סימון בזום, ולראות את הדבר הזה, איך הוא לוקח קבוצה, מפשט לה את המשחק, וגורם לו להיות כל כך, כל כך שוטף ואחר, זה באמת ראוי להערכה, אבל בהחלט אורן אהרון, אני מתעלה עליו.
ראויים לציון ברק פלג, ליאו ליובין, שהוציאו מים מהסלע, הפועל גליל עליון עם פלג, ליובין עם נס ציונה, ונעבור לשחקן המצטיין, גם פה יש תמימות דעים, בין שנינו, בין כל הכדורסל הישראלי לדעתי, רטינו בסואן מהפועל ירושלים, וואו, איזה סיבוב, הוא מוביל את הליגה במדד, בנקודות, בפלוס מינוס, אפשר להמשיך ולהמשיך, בסחיטת עבירות, בנקודות לדקה, בזריקות עונשין, איזה יופי של סיבוב לרטינו בסואן, ואחלה מתנה של אורן עמיאל לקבוצה.
לגמרי, אולי הדבר היחיד הטוב שאורן עמיאל הביא להפועל ירושלים, אבל זה וואח הדבר. כי רטינו בסואן, הדבר שחושבים על רטינו בסואן, אתה חושב שאם תשאל את אוהדי הכדורסל, 90% יגידו לך את המילה יעילות, וזה נכון. רטינו בסואן פשוט יעיל בכל הדקות שלו על המגרש. הוא סקורר מהטובים שראינו פה בליגה. הוא מנהיג, או אני רוצה להחליף את זה במילה, רכז. כי דיברו הרבה פעמים, רגע, סבבה, קיל פטריק סקורר, אדם סקורר, גם אובה סקורר. מי הרכז בקבוצה הזאת? רטינו בסואן אומר, אני. והוא מראה שהוא יודע להפעיל אחרים, והוא יודע להפעיל גבוהים, והוא יודע לקרוא את המגרש, והוא יודע לסדר מהלכים, וזה מדהים לראות את הדבר הזה. בהקשר של עוד נקודת ציון, זה העובדה שהוא שיפר את הקליעה שלו, אבל אנחנו רואים את זה במהלך העונה, שהוא משפר את הקליעה, הופך לאופציה מקצ'ן שוט, קליעה מכדרור, דברים שלא היו לו, רק מגדילים את היעילות שלו, ורק מראים את עד כמה הוא רוצה להשתפר, והוא יכול להשתפר.
באמת, שחקן נהדר, אישיות מצוינת, חודר בצורה יוצאת מן הכלל, ואין עוד איזה מישהו שראוי לציון לדעתי, אז נעבור לישראלי של הסיבוב, שנינו בחרנו בו, לדעתי נימוד לוי, למרות שוואו, רועי הובר באמת מתחיל לגרום לכאב ראש בעניין הזה, אבל ניתן את הקרדיט ללוי, שבאמת הוביל את גליל עליון לאחלה סיבוב, הוא קלה מבחוץ, הוא הנהיג, הוא הישראלי שכל היה הכי הרבה נקודות בממוצע למשחק, והוא בעיקר שמר על יציבות, נכון, לקראת סוף הסיבוב, זאת לא הייתה יכולת גבוהה, אבל גם שם זה לא כאילו הוא הגיע עם משחקים של 0 נקודות, או 1 ממיליון ל-3, נימוד לוי בסך הכל יכול להיות סופר מרוצה מהמעבר להפועל גליל עליון.
לגמרי, נימוד לוי, למרות כל ההשגות, והמשגות מוצדקות, שהוא מצליח בקבוצות שהוא מנהל, שהוא בעל הבית, שהוא מרכז העניינים, ולראיה התקופה הפחות מוצלחת בהפועל ירושלים, בסוף הוא מוביל את גליל עליון למקום שהוא הרבה הרבה הרבה, מאיפה שהם ציפו, מאיפה שהם רצו ומאיפה שהם שווים. וזה הרבה מאוד בזכותו, השיפורים שהוא הכניס למשחק שלו, משחק הצבע שהשתפר אצלו פלאים, הקליעה שהתייצבה, גם ההגנה שהוא התחיל והשתפר, ונימרוד לוי בהחלט ראוי להיות הישראלי של הסיבוב, מה שנקרא ישראלי במסווה של זר, כי בסוף גליל עליון נע על פי נימרוד לוי, התרגילים, השיטה, השחקנים, כולם מתוכנתים, כדי שלנימרוד לוי בצדק, והוא לוקח את זה בשני ידיים.
ובנוגע לשחקן השני שבאמת יכול לגעת בתואר המצטיין הישראלי של הסיבוב, רועי הובר, שנינו בחרנו בו כשחקן המשתפר, ואיזה סיבוב מדהים, באמת אחד השחקנים שהכי כיף לצפות בהם, וכשהוא מקבל את המפתחות מאריאל בית הלחמי, זה נראה מדהים, וזה צריך להמשיך ככה. אין שום סיבה שמישהו אחר ייקח לו את עמדה מספר אחת.
צודק, רק שבמקרה הזה אני עשיתי שינוי קטן, והשחקן המשתפר okay. שלי הוא החבר שלו לקבוצה, מרון רוינה. מרון רוינה משחקן מושאל, ששום בזיכרון שלי הוא... כבר היה 10 שנים מושל מהפועל ירושלים, ואז גיליתי שהוא רק בן 23, והוא כבר מאוד מאוד דומיננטי מתחת לסלים, זה שם המשחק, דומיננטיות, שהוא מתחת לסל, קשה מאוד לשים נקודות, הוא שואב הרבה מאוד אנרגיה מההגנה, נכון, יש לו בעיות פה ושם של סיומת, של טכניקה, של... אפילו קצת כבדות לפעמים, אבל הוא מנצל יפה מאוד את היכולות שלו, גם את הנתונים הפיזיים שלו, והוא ראוי להערכה על זה, והוא השחקן המשתפר שלי.
אז באמת בחירה יפה שלך, ובהמשך אני אשאל אותך, כי מי יודע, אולי שינית עוד דברים, יכול להיות, וגם אני, מי יודע, אולי באינסטינקט של הרגע האחרון, ובאמת אחלה מירון רוינה שבעולם, היו כמה משחקים שכל כך היה כיף לצפות בו, במיוחד מול מכבי תל אביב, הופעה הירואית שלו, ובנוגע אליו, מה שצריך לראות זה גם יציבות, ועוד שחקנים שאפשר לציין כמשתפרים, איזיה אייזנדורף, שסוף סוף מראה שהוא שחקן ליגת על לגיטימי, נטע סגל, שלאורך הסיבוב הוביל את הישראלים באסיסטים, עד שהגיע רוי הובר במחזור האחרון, אור קורנליוס שקולה מבחוץ באחוזים גבוהים סך הכל, למרות ירידה בתקופה האחרונה, והוא יכול בקלות להיכנס גם אצל חלק מהאנשים לקטגוריה של התגלית, יאיר קרביץ, הישראלי היחיד בערך שמתקדם בהרצליה, אבל אורן אהרוני עושה עבודה נפלאה איתו, כבר הרחבנו על קרביץ, על מדד הפלוס מינוס שלו בכל מיני פעמים אחרות, גיל בני שציינת קודם לכן, אפילו יותם חנוכי אפשר בכיוון מסוים להגיד שהוא מתקדם, קולע יותר, אבל על הפרקט זה פחות נראה שהוא עשה את קפיצת המדרגה המלאה, תגלית העונה, או תגלית הסיבוב יותר נכון עד עכשיו, אבל לדעתי אין ספק שגם בסוף העונה הוא יהיה פה בתגלית העונה, מבחינתי זה גבי צ'צ'שווילי, פשוט יכולות אדירות מתחת לסלים, בעיקר בהתקפה, אבל גם בהגנה, גדל כאן שחקן נהדר עבור הכדורסל הישראלי, גם הוא כמו רוינה להט מול מכבי תל אביב, הוא יכול לקלוע מבחוץ גם, הוא יכול לחסום, כמו שאוז בלייזר חווה מקרוב, להטביע, לסיים באחוזים גבוהים מתחת לסלים, והוא יכול גם להגיע, או בעצם הוא כבר הגיע לנבחרת ישראל, ובהמשך נרצה לראות אותו גם משחק. אחרים שאני אציין הם עומר טל, חברו לקבוצה בגליל עליון, ששם כמה רגעים גדולים, גם איתי מושקוביץ מגליל עליון, ולוטן אמסלם, שמשום מה הרבה חילקו לו את תגלית העונה כבר מזמן, והוא באמת נותן כמה משחקים טובים, אבל בסך הכל, זה צריך להיות צ'צ'שווילי, ולדעתי יש לך תשובה אחרת, עם מי אתה הלכת? אני מסכים עם זה שצ'צ'שווילי זה לא שם שפתאום הפתיע אותנו משום מקום, הוא הגיע לעונה הזאת כבר כמי שאמור לעשות את הצעד הזה, ולהפוך לאחד מתגליות העונה, בתור מי שזכה עם נבחרת העתודה ב-2018 באליפות אירופה, וב-2019 ישב בחוץ בעקבות פציעה.
אז אני מסכים איתך לגמרי, צ'צ'שווילי, נכון, שמענו עליו, אנחנו מכירים את מי הוא ומה הוא אמור להיות, אבל בהחלט הוא תגלית במובן הזה שהקפיצת מדרגה שלו היא קפיצת מדרגה מיוחדת ונכונה, ושבאמת הפתיע גם אותי ואני חושב שגם את כולנו. תגלית הסיבוב שלי זה דרק פרדון, כי אם אני מסתכל על מישהו שבאמת לא הכרתי, ובאמת הייתי נפעם שראיתי אותו משחק, זה דרק פרדון, שחקן בגובה ממוצע, שפשוט דומיננטי בהפועל באר שבע בצורה בלתי רגילה. הוא חכם, הוא משתלב, ביחס לגיל שלו, הוא ממש מנהיג את הקבוצה הזאת, מההתחלה ועד הסוף. והדבר המשמעותי והקריטי ביותר, שדריק פארדון טוב, הפועל באר שבע טובה. ולשמחת הפועל באר שבע, בהרבה מאוד קטעים, דריק פארדון נהדר, והוא לדעתי חד משמעית הגיל את העונה שלי.
אני חושב שזה באמת היופי של הזרים בכדורסל הישראלי, חלקנו לא בדיוק מכירים את כולם, או אפילו את רובם היטב, אבל הם בהחלט יכולים להראות יכולות מדהימות, וכן להראות שהם ראויים לרמות הגבוהות ביותר באירופה, או אפילו להגיע ל-NBA, ומכאן נעבור לשחקן ההגנה, אני הולך עם קריס ג'ונסון, קשה לי מאוד לא ללכת איתו, באופן מעניין מדד הפלוס מינוס שלו הוא לא טוב העונה בליגה, אבל שחקן עם, עם מאמץ הגנתי כמו שלו, זה לא דבר שרואים כל יום, אחרים שאני אציין, רומן סורקין שחוסם בלי הפסקה, לפחות כשהוא קשיר, כמו שאופר שלח אומר, הרים פרוטקטור הכי טוב של מכבי תל אביב, הצמד, אנדי ון וליט, והאמת, אתה תגיע לשחקן ההגנה שלך מהרצליה, אז אני לא אציין אותו עדיין, אבל אנדי ון וליט עם אחלה ניצוצות הגנתיים, בנוסף להתקפה שהוא נותן, וקדימה עליהן מלך החטיפות של הליגה, גם הוא עושה עבודה נפלאה בהפועל חיפה, אז נגיע לשחקן ההגנה שלך.
השחקן ההגנה שלי, והאמת, שלמרות קריס ג'ונסון, לא הייתה לי התלבטות בקטע הזה. אונואקו של הרצליה, כמובן שהוא שחקן ההגנה שלי, מעבר לעובדה שבאמת קשה מאוד לשחרר זריקה שהוא בצבע, מה שבעיקר מרשים אותי, זה העובדה שהוא תורם כל כך להגנה האזורית הזאת, בעצם של הרצליה. הרצליה בעצם שומרת הגנה האזורית, שאונואקו הוא איש שבתוך הצבע, הוא איש שבאמצע. והשקט הנפשי שהוא נותן לגרדים של הרצליה לצאת, לסגור קלעים, להיות על הגרדים, ולדעת שיש מישהו מאחוריהם שינקה את הטבעות ומה שנקרא, לא ייתן לאף אחד להוציא זריקה, זה מה שנותן בעיקר להרצליה את, את היופי ההגנתי הנהדר הזה שלה. ואונואקו הוא חד משמעית מכל הבחינות לדעתי שחקן ההגנה של הסיבוב, ואני בטוח שהוא גם יהיה שחקן ההגנה של העונה,
וגם זורק זריקות הסבתא של העונה, זה בטוח. איזה כיף, וזופר אבדיה גם אמר שהדבר הזה מוכר מנויים ומביא קהל, אי אפשר להתווכח איתו, איזה יופי של שחקן שיננו אונואקו. ומשם נעבור לשחקן השישי, יש כאן תמימות דעים בין שנינו על ג'יילן אדמס, אם אני לא טועה, לא שינית את הבחירה שלו, וניגע בו עוד שנייה, אבל היה פה עומק בעמדת השחקן השישי, אפשר להגיד, אפשר לזרוק את השם של בייס וושינגטון, גיא פניני, ניב מסגב עד שהוא נפצע, אוז בלייזר במשחקים מסוימים, יאיר קרביץ ושמרקוס קנדי אפילו, אולי לא השחקנים המצטיינים בתור השחקן השישי, אבל כן כאלה שנותנים ערך מוסף לקבוצה שלהם, וויל ריימן שעוד ניגע בו, ג'יימס דיקי מאז שהוא הצטרף להפועל חיפה, קודי דמפס, כמובן מייקל בריסקר, חואקין שוחמן, יש פה הרבה עומק, אבל מה אתה יכול להגיד על הכישרון העצום הזה של ג'יילן אדמס, איזה יופי של סיבוב.
בראשון, ג'יילן אדמס באמת אולי השחקן הכי כישרוני בליגה. הקלות שבה הוא יכול ליצור סל מאפס, בנינוחות, באיטיות, כלומר הוא לא צריך למהר את המשחק, הוא יכול לעשות את הדברים לאט ובשקט בקצב שלו, ואף אחד לא יפריע לו, אבל זה לדעתי לא מה שהופך אותו לשחקן השישי. כלומר, העובדה שהוא יכול ליצור להפועל ירושלים סלים, שהחמישייה הראשונה כבר בספסל, זה בהחלט יתרון ענק. אבל לדעתי גרף השיפור האדיר שלו, דווקא באספקטים אחרים, הם אלה שמקנים לו א', את הרול שלו בהפועל ירושלים, וב', כמובן את המקום כשחקן השישי. הגנה, שהוא ישתפר פלאים במהלך הסיבוב הזה. העניין של אחריות ויצירה לאחרים וקבלת החלטות, גם דבר שלא ראינו ממנו בתחילת העונה, לא ציפינו לראות את זה ממנו בתחילת העונה, והיום זה חלק מהותי במשחק שלו. כל הדברים האלה לדעתי, גם הופכים אותו באמת לאחד מהנכסים הכי חשובים של הפועל ירושלים, ולשחקן שבאמת אפשר לסמוך עליו, וגם כמובן לשחקן השישי של העונה.
אז נעבור למתאזח של הסיבוב, שנינו בחרנו בווילי, או בווילי אותו נכון, אני בוויל ריימן, אתה בווילי וורקמן. על וויל ריימן אני אגיד, זה באמת סיפור מדהים שאלעד חסין סיפר בכתבה עליו, שבאמת הפועל חיפה הוא הוצא אליה כזר, פתאום גילו שהוא יהודי, ומשם היסטוריה, הוא באמת נותן יכולת טובה, מביא אנרגיות בשני צידי הפרקט, ואתה הולך עם ווילי וורקמן, בחירה סופר ראויה. מה אתה יכול להגיד עליו ועל זה שהוא באמת, ככל שעובר הזמן, נראה כמו ווילי וורקמן של הפועל חולון, רק הפעם בהפועל ירושלים?
לגמרי. תרשה לי להגיד, הוא נראה יותר טוב מווילי וורקמן של הפועל חולון, לפחות לטעמי. מילת המפתח בסיפור של ווילי וורקמן, לפחות במערכת הזאת של הפועל ירושלים, זה ורסטיליות. ווילי וורקמן מראה עד כמה הוא יכול לקחת, ובאמצעות הגודל שלו, הסייז שלו, וכן, גם רצון, לחימה והקשנות, שהם דברים חשובים, לשמור על כל אחת מחמשת העמדות. ושהקבוצה שלך משחקת הגנת חילופים, כל כך, מה שנקרא, סיסטמטית, ואתה יכול לשמור על כל כך הרבה עמדות, ולעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר לדמיין, אז אתה נכס משמעותי לגמרי. אנחנו מכירים כבר את איך שהוא שומר, אנחנו מכירים את איך שהוא יודע להילחם, אבל בפועל ירושלים הוא מביא את זה לדעתי לרמה אחרת.
אז נעבור לקאמבק של הסיבוב. שנינו הלכנו בכיוונים לגמרי אחרים, אני עם הלב הגדול של חואקין שוחמן, שגם עליו עלתה כתבה, ואיזה יופי לראות אותו חוזר לקדמת הבמה בכדורסל הישראלי. ראוי לציון לדעתי שון דוסון, שהיו לו עליות וירידות, אבל העיקר שעכשיו הוא בגרף עלייה. אתה הולך עם שם מעניין במיוחד וסופר מוצדק.
כן, אז אני רוצה לתן פה שתי שמות. שם הראשון שלי הוא סולימן בריימו, שיצא בסיום הקדנציה שלו מהפועל ירושלים, הוא יצא מקבוצה באמת מרוסקת. קבוצה שלא האמינה ביכולת שלה לנצח. זה באמת מה שקרה אז בהפועל ירושלים ההיא. הוא חוזר להפועל ירושלים, שלא מאמינה שיכולה לנצח. אחרי שוב, חילופי מאמנים, כל העניין הזה, כל הסנריו הזה מאוד דומה והוא מוכר לבריימו. והוא מעלה את הקבוצה הזאת באמת מהתאום. וזה לא רק העובדה שהוא יודע לשחק פיק אנד רול, ושפתאום יש להם משחק צבע, שזה מאוד מאוד חשוב כל הדבר הזה. אבל עם מנהיגות, עם המון המון קריזמה, הוא מאחד סביבו מקצועית את החדר הלבשה, את השחקנים, שבאמת נראים כאילו הם יוצאים לקרב אחרי ההגעה שלו כל משחק. עוד שם שהייתי רוצה לציין, זה ג'ייקובן בראון. ג'ייקובן בראון מתחיל את העונה הזאת כרול פלייר בהפועל תל אביב. אחרי שממש מעטים האמינו שהוא יתחיל את העונה הזאת בכלל, הוא התחיל אותה כמין ממש רול פלייר, שחקן, זורק מדי פעם, חודר לעתים רחוקות, הגנה הוא לא עושה, והדרבי שעברנו הוא הדוגמה מושלמת לכך שזה ממש לא המקרה עכשיו. ג'ייקובן בראון הוא הכוכב המוצער של הפועל תל אביב, וזה וואחד קאמבק.
ובאמת אהבתי את כל הקאמבקים שהוזכרו בו פה, ונעבור, אפשר להגיד בקצרה, הקבוצה, ההפתעה, הקבוצה של הסיבוב היא הפועל ירושלים, עם כל מה שהיא עברה, עם הפיתורים של אורן עמיאל, וההתעצבות של הלפרין בקדמת הבמה, ובאופן מעניין נראה לי שהוא זיהה את הדברים שאמיר לא אהב ויישם בעצמו, אם זה הספסולים של אנטוני בנט ופון מייקר שאני אגע בו בעוד רגע, והקבוצה הזאת פשוט היא הכי טובה בישראל כרגע, בטח כשיריבות אחרות מתפרקות, וההפתעה שלי, אני לא יודע אם היא בדיוק הפתיעה אותי, וגם במשחקים האחרונים פחות הולך לה, אבל הפועל גליל עליון לועגת לתחזיות, כולם ככה היה להם דעה פופולרית שזאת הקבוצה שתרד ליגה אחרי שהיא עלתה, זה נראה רחוק מאוד מכך, ראויות לציון מבחינתי, בני הרצליה, קבוצה שפחות האמנתי בה, ושאורן אהרוני הוכיח אחרת, וגם עירוני נס ציונה עם כל התהפוכות שהיא עברה, בסוף היא במקום טוב. עומר, דבר קצת על הקבוצות שלך בסיבוב הזה, הקבוצה וההפתעה.
ברור שהקבוצה של הסיבוב הזה זה הפועל ירושלים, ונראה, שוב, תלוי לאן מכבי תל אביב הולכת, אבל נראה שכרגע הפועל ירושלים במגמת התחזקות, במגמה של לפתור את הבעיות שלהם ולהתקדם הלאה, ומכבי תל אביב לא נראית כרגע בכיוון. אז נראה לי שזה גם מה שישאר. מבחינת ההפתעה, ההפתעה שלי זה נס ציונה. אחרי, לדעתי, בתחילת העונה, 5 או 4 הפסדים רצופים בכל המסגרות, פתאום הכישרון הזה מתחיל להתחבר, ישראלים, זרים, ביחד, הם באים לידי ביטוי כקבוצה פשוט מרשימה מכל בחינה, וזה שפו רק לליאור ליובין.
כשהסתכלתי לפני העונה על לוח המשחקים של נס ציונה, בטח עם הסגל שהיה לה אז, אמרתי, היא לא פבוריטית בשום משחק, ופתאום היא מסיימת סיבוב עם שינויים טובים, עם מאזן חיובי, אז באמת כל הכבוד. לקטגוריה הפחות נעימה, הפלופ, אני הולך עם טון מייקר, איזה בן אדם מדהים, כאילו אני לא יכול להגיד מילה אחת רעה עליו, אבל מבחינת כדורסל זה פשוט לא התחבר, לא הייתה לו איזושהי עמדה מוצרת, בטח באירופה, אבל היו סימנים מקדימים לכל העניין הזה, כבר בקיץ היה אפשר לזהות, שהוא יותר החתמה של יותם אלפין / הפועל ירושלים, בטח מאשר אורן עמיאל, למרות שזה לא מתקרב לפלופ שלך בעניין של חוסר רצון של המאמן לראות שחקן בקבוצה שלו, אבל טון מייקר היה לא טוב במשחקים שלו, התלבש רק לשני משחקי ליגה, ויאמר לזכותו, עדיין עודד את הקבוצה מהספסל, היה חסר כל אגו, ואחד הרעיונות הכי מעניינים, בטח הרעיונות הקצרים שאי פעם עשיתי, רעיון מאוד קצר של כמה דקות, אבל כמה תוכן מעניין האיש נתן, כמובן אפשר לקרוא את זה באתר. נלך לפלופ שלך, עומר, עם מי אתה הולך?
אני חושב שהיית יכול לנחש, גם בלי שהיית אומר לך לפני הפוד, למי הייתי הולך? אנטוני בנט, אני חושב שאין מילים שיכולות לתאר את הנפילה מבחירה אחת בדראפט למיקום שהוא נמצא כאן היום, אבל אני לא רוצה בכלל להתייחס לנפילה הזאת. אנטוני בנט בא כשחקן סולידי שייתן כזר שישי את הדקות שלו כגבוה, שייתן מסה, שייתן פיזיות, אולי מהניסיון שלו, והדבר שהוא מראה כאן, יש כאלה שקוראים לזה כדורסל, אני לא חושב שזה מתקרב למה שמישהו מהפועל ירושלים ציפה לקבל ממנו. זה לא רק עידוי השלשות הלא מבוקר הזה, זה לא רק הסירוב שלו לשחק בצבע, בכל מחיר, באמת, בלי שום סיבה מוצהרת, זה פשוט העובדה שהוא לוקח את הכישרון הזה, עם הרבה מאוד, אני באמת לא יודע לאפיין את זה, אבל עם קבלת החלטות רעה בזמן משחק, לפני משחק, אחרי משחק, פשוט זורק אותו לפח. כרגע אנטוני בנט עדיין בהפועל ירושלים, הוא עדיין מהווה נזק בכל דקה שבה הוא נמצא על המגרש, והוא חד משמעית הפלופ של הסיבוב הזה.
אוקיי, שוב, יש לנו טיפה מחלוקת בעניין הזה, אבל ככל שעובר הזמן הוא מתקרב יותר לשחקן עם הסטיגמה של הפלופ, ויש הרבה מן המשותף לו ולמייקר, מבחינת, אני לא אגיד ראויים לציון, אבל כן איזה שהם אכזבות, כל מיני זרים שנחתכו פה, הם אולי הפלופים הכי גדולים, כי אפילו לא זכינו לראות אותם יותר מדי, מליק דיים זה סוג של פלופ גם, השחקנים האחרים, אני אציין אכזבות, אני לא רוצה לשים בתווית של פלופ, כי העונות שלהם יכולות להתהפך, וזה לא בדיוק ההגדרה הקלאסית לפלופ, אבל אני רוצה לראות הרבה יותר מדורי סער בבני הרצליה, הוא קיבל הזדמנות בסגל לא ארוך מדי, וכרגע הוא לא מצליח לקחת אותה, יפתח זיו במכבי תל אביב, נכון, יש יחס אסיסטים עיבודים יפה מאוד בליגה, אבל זה לא עובר את מבחן העין מה שהולך שם, והוא לא מצליח לקבל הזדמנות ביורוליג, או להרשים בזמן המאוד מועט שהוא מקבל שם, אבל עדיין יש פה נסיבות מקלות, ועוד שחקן עם נסיבות מקלות, נועם דובת, שמבחינתי זה פשוט כואב לראות מה שקורה אחרי החזרה שלו מהפציעה, זה באמת שחקן, אחד משחקני העתיד של הכדורסל הישראלי, ולראות קריירה כרגע לא הולכת בכיוון טוב, זה באמת לא נעים בכלל, ובאמת נקווה שהוא יצליח להפוך את זה אולי עם דרור כהן על הקווים, ונמשיך מהשחקנים האלה שבאמת נרצה לראות מהם יותר בסיבובים האחרים לסיפור הסיבוב. אז אתה הולך עם הסיפור הקלאסי שגם אני אהבתי, ספר קצת עליו.
אז אני מתקשה להגיד אהבתי, זה באמת סיפור עצוב מאוד מאוד מאוד, כמובן אנחנו מדברים על הבת הקלאש בין פרי לגודס, שהסתיים לו ברוך השם, אבל זה אומר הרבה מאוד דברים על הארגון הזה שנקרא מכבי ראשון לציון, זה באמת היה ממש עצוב לקרוא פעם אחר פעם את את הרעיונות ואת הדברים ואת ההדלפות מהסיפור הזה. אני חייב להגיד שזה מעלה הרבה מאוד סימני שאלה על מעמד המאמן בקבוצות כדורסל, על המעורבות הרצויה של בעלים, על קבוצות עירוניות בישראל. הרבה מאוד סימני שאלה שהסיפור הזה קצת מה שנקרא מנער אותם. סיפור טרגי לגמרי מבחינת הכדורסל הישראלי, אני מקווה שלא נראה משהו דומה לזה.
נכון, עוד סיפורים קטנים שאני אציין אולי, יאניס ואיבוד הקהל, בטח במשחק מול קזן עם מכבי, אחרי שהוא היה קונצנזוס, ואורן עמיאל, שפעם היה עוזר מאמן ירושלים, הפעם מגיע מהדלת הראשית, ולא בדיוק הצליח, חוץ מרטין אובסואן, שם, ודבר קטן שאני אגיד על הסיפור עם יצחק פרי, גיא גודס, כמובן הביקורת שלנו כלפי היחס שגודס קיבל היא גדולה מאוד, למרות שמקצועית הוא ממש לא הצליח העונה, יש דרך להתייחס אליו, אבל משהו מעניין שקראתי בספורט הארץ באחת הכתבות על מכבי תל אביב לאחרונה, לפחות ליצחק פרי אכפת מהקבוצה שלו, והוא כן מנסה לשנות את העונה, לא בדיוק מה שקורה במכבי תל אביב, והפעולות, או יותר נכון, אי הפעולות שמבצעת, או לא מבצעת ההנהלה עד עכשיו, אז אלה באמת הסיפורים של הסיבוב, והמשחק, נראה לי שנינו באמת מסכימים על משחק אחד שמבחינת כדורסל הוא היה הכי גדול, אז אני הולך איתו, הפועל תל אביב נגד גליל עליון, מה שהלך בדקות האחרונות, ובכלל במשחק כולו זה משוגע, גליל עליון עם יתרון גדול בדייבין, איבדה אותו, הפועל תל אביב פתאום איבדה יתרון גדול בדקה האחרונה, ולמרות התעלות של ג'קובן בראון, אייקי רבו אמר את המילה האחרונה, עם הרבה סלים גדולים, ושלשת ניצחון, ובעקבות הבחירה שלי, לך יש בחירה אחרת.
כן, אז אני בחרתי בדרבי, בדרבי של האחרון, כמובן בין מכבי תל אביב והפועל תל אביב, זה היה איזשהו מבחינתי איזשהו סימול לעובדה שקבוצה ממקום לא בפלייאוף, שוב, פועל תל אביב עד אתמול לא הייתה בשמינייה, מנצחת את מכבי תל אביב, היא לא רק מנצחת אותה, היא תחרותית איתה לאורך כל המשחק, היא מסתכלת לה בלבן של העיניים, ומתמודדת איתה, כמו שווה בין שווים. ואני חושב שזה איזשהו סמל, מעבר כמובן לאיכות הכדורסל הנהדרת, שראינו לפחות מכיוון אחד מה שנקרא, הרבה מאוד אמוציות, הרבה מאוד דם, יזע ודמעות, כמו שצריך להיות במשחק כדורסל, וזה משחק הסיבוב שלי.
נכון, ואין כמו משחקים עם הרבה קהל, שזה שונה מהסיפור של הפועל תל אביב גליל עליון, אז במידה מסוימת אלה הם שני משחקי הסיבוב, ובנוסף ראויים לציון עוד משחקים של מכבי תל אביב, שתי הערכות מול הפועל אילת, הערכה מול גליל עליון, ויהיה לנו שחזור של גליל עליון נגד מכבי תל אביב בגביע המדינה. עוד איזשהו אירוע קטן שנציין, יונתן שולדבנד שפרש מכדורסל בשבוע שעבר, לא הזכרנו את זה בפרק הקודם, אז חשוב להזכיר את זה, וזה הפרישה היחידה של שחקן פעיל בסיבוב הזה, אז באמת קריירה יפה מאוד הוא עשה, ומשם נעבור לסיפור קצר של עומר בפינת הסיפור החדשה שלנו, פעם שעברה זה היה אני על אמר סטודמייר, והפעם לעומר יש הזדמנות לספר סיפור, לא שמעתי את הסיפור לפני, אז עומר, מה יש לך להכין בשבילנו?
טוב, הסיפור מאוד מאוד קצר, עונת האליפות של הפועל ירושלים, גילוי נאות, אני אוהד הפועל ירושלים, בעונת האליפות שלה, כמובן, שחקנים אגדיים יש שם הרבה, אבל השחקן שאהוב, לדעתי, כל הכדורסל הישראלי אהב אותו, לפחות מי שלא היה צריך להתמודד נגדו, זה דונטה סמית. ולקראת חודש ינואר, יהיה לי בקרוב, בתקופה יום הולדת 10 או 11, ובזמן הזה, אח שלי עובד בדיוטי פרי והפועל טסה למשחק באירופה. אז כמובן שאח שלי שיודע שהוא עובד בזמן שהפועל נמצאת בשדה, ויודע שלי יש עוד מעט יום הולדת, מתכנן מה שנקרא לעשות אמבוש קטן, ולבקש מהם לצלם לי ברכה. הוא תופס שם איזה איש צוות, כמובן שישר מפנים לו איזה איש, היום הוא מאמן הקבוצה, יותם אלפרין כמובן, והוא מבקש לצלם ברכה. אז הוא אומר לו, אח שלי לא מבין כל כך בספורט, הוא אומר לו, סבבה, אני אצלם לך, כל השחקנים יאהבו על זה, אבל הוא אומר לו, תשאיר לי את הטלפון שלך ואני אשלח לך את הסרטונים. עובר שבוע והוא שולח לו, אומר שיותם אלפרין זוכר ועושה ופועל ו... ברכות נהדרות של טוני גפני מנסה להגיד יום הולדת שמח, וחושב ג'וש דנקן מנסה להגיד מזל טוב, גם רפי מנקו היה שם וברטימו וכולי וכולי, ומראים את הברכה ואני שואל, איפה דונטה סמית? הסתבר שיותם אלפרין, ששלח את הסרטונים שלו, אמר, כולם הסכימו, כולם שמחו, לא היה נעים לי לבקש מדונטה, אני לא רוצה שהוא יתעצבן אליי, אז תסלח לי בבקשה. אז אני אז מאוכזב, אבל היום אני כבר, מה שנקרא, סולח לדונטה סמית.
טוב, אז לפחות יותם אלפרין לא מאמן את דונטה סמית, או בכלל גלן אייס ג'וניור, ככה שהוא לא צריך להתעסק עם בעיות משמעת, בטח שלהפועל ירושלים יש חדר הלבשה בריא עכשיו, ו... אני בטוח שכל מי שירצה ברכות מהשחקנים האלה יקבל בשמחה. תודה רבה על הסיפור, עומר. תודה רבה על כל הפודקאסט הזה, נבחרי הסיבוב. באמת היה כיף ברוב הזמן כמעט רק לפרגן לכל מיני שחקנים ומאמנים שעשו לנו את הסיבוב. באמת תמשיכו ככה גם בסיבוב הבא, אבל גם שיהיו לנו שינויים בסיבוב הבא, לפרגן לעוד שחקנים, לעוד מאמנים, לדבר על עוד משחקים גדולים, ואין יותר מתאים להמשיך לעשות את זה גם בפעמים הבאות בפרקים של פודקאסט התשיעית באירופה. אני משה אליקמן ואתה עומר אריאן, באמת מביא את הערך המוסף לפודקאסט הזה ולאתר ספורטס רבי, ונתראה בפעמים הבאות. כמובן אתם יכולים לראות את כל הכתבות באתר ספורטס רבי ולקרוא, ושוב תודה רבה עומר, ונקווה שנחלק עוד פרסים בהמשך העונה, ושהפרקים הבאים יהיו בהחלט מעניינים. לא נאמר על המשחקים הקרובים, חוץ מאלה שקצת אמרנו במהלך התוכנית, כי יש איזה לוז מבולגן, והיה עדיף נראה לי לכולם להתמקד בפרסי הסיבוב ובנבחרים שלנו, ולשמוע קצת מה יש לנו להגיד. אז נתראה בפעמים הבאות, ותודה רבה שהגעתם עד לפה והזנתם לפרק.